טוב, היום נדבר על אחת הבעיות הכי קיצוניות והכי קשות שיש. זה מה שנקרא שהורים פתאום מרגישים שהם מאבדים את הילד. הוא לא שומע, הוא לא מפחד, הוא לא נבהל. הוא עושה מה שהוא רוצה, נגמר הסיפור. הילד, כאילו מרגישים שאין לנו יותר שליטה על... על ילד. אז יש פה שתי שאלות. שאלה אחת, למה זה קורה? ושאלה שנייה, מה עושים עם זה אחרי שזה קורה? בדרך כלל, זה מתחיל בערך, הבעיות האלה מתחילות בערך מגיל 12-13 והלאה. זאת אומרת, ישב אצלי בן אדם שיש לו ילדה בת 12, הילדה עשתה משהו, אמא התרגזה, החזיקה אותה ככה בכתף, קצת טלטלה אותה, לא מי יודע מה, אבל קצת ככה נדנדה אותה. הילדה ניגשה, הזמינה משטרה. ברגע שילדה מזמינה משטרה, היום המשטרה לא... כן, לא בודקת יותר מדי. קודם כל הבן אדם השם, קודם כל הבן אדם. עוד איכשהו בנס, זה נגמר שהשוטרים הסכימו להוציא את הילדה לבית של איזה דודה, ולא עשו להורים כלום. אבל זה עוד מקרה שנגמר איכשהו פחות או יותר. אבל התופעה הזאת, שאיך ילדה מעיזה, לעשות דבר כזה. זה צריך לחשוב איך זה קורה, למה קורה דבר כזה. אני לא מדבר על סיפורים הרבה יותר קיצוניים, דברים ממש חמורים שילדים יכולים לעשות. ולא מזמן ישב אצלי יהודי שהבת שלו התלוננה במשטרה שהוא מתעלל בה ועושה דברים שהשם ירחם. היה לו נס שהיה לו באייפון הודעות שהיא שלחה לו, כל מיני הודעות שכמה הוא אבא טוב וכמה טוב לה איתו וכמה, ואז השוטרים הצליחו איכשהו להשתכנע שזה לא נכון. אבל אנחנו מגיעים לפעמים לסיפורים מאוד מאוד קיצוניים. עכשיו בואו ניקח לא עד כדי כך קיצוני, לא סיפורים של משטרה ודברים כאלה, אבל ילד שפתאום מורד, לא הולך ללימודים, מתנתק ממוסד לימודים, מתנתק מ... לא עושה כלום. לא לומד, לא עובד, לא עושה שום דבר. וזו שאלה, זו שאלה למה זה קורה ואיך מונעים את זה. גם איך מטפלים בזה, זו שאלה מאוד מאוד... ואני לא בטוח כמה אני אצליח לתת תשובות עד הסוף לכל הסיפורים האלה. חלק מהבעיות האלה הן לא פתירות ואני גם אסביר למה. נתחיל עם תירוץ שכולם אומרים, הילד הזה הוא לא נורמלי. זאת אומרת, זה מאוד קל, מאוד קל לבוא ולהגיד, הילד הזה לא נורמלי, וגמרנו, אז אין לי בעיה, אני כבר לא צריך להתאמץ יותר מדי עם הסיפור. זה לפעמים נכון, אבל גם הלפעמים נכון הזה, צריך לסייג אותו. אני אנסה להסביר משהו עקרוני. נדבר קודם על בעיה אחרת לגמרי. נדבר על בעיה, לא שייכת לכל התחום הזה, נדבר על בעיה, דוגמה, כפייתיות. יש ילדים, או גם אנשים מבוגרים, שסובלים מכפייתיות. אז אחד חוזר בקרישמה כל מילה שש פעמים. אחד לא בטוח שהוא אמר את המילה וככה. כל מיני, אחד רוחץ ידיים, אחד זה, אחד זה. האם פעם פגשנו אדם חילוני שיחזור על מילה שש פעמים? התשובה היא לא. לא, גם האדם חילוני שהוא כפייתי, זה יבוא למקומות אחרים. רחיצת ידיים, לא נטילת ידיים. זאת אומרת, שדווקא אדם חרדי מפנה את הכפייתיות לאפיקים דתיים. אדם חילוני, זה הולך על, יש לו את המחלה, אבל זה הולך על נושאים אחרים. זאת אומרת, אתה רואה שגם אדם שיש לו בעיה, הוא לא חייב להיות דווקא בכיוון מסוים. הבעיה יכולה ללכת לכל מיני כיוונים. ואם הבעיה הולכת לכיוון מסוים, צריך להיות לזה סיבה. עם זה זה מתחיל. אז אדם שיש לו קצת יראת שמיים, הוא יקרא קריאת שמע 20 פעם, כל מילה. אדם שאין לו יראת שמיים, אז הוא יבדוק אם החלונות של הבית סגורים, הוא יבדוק אם הדלת סגורה, הוא יבדוק אם... הוא יבדוק דברים אחרים. הוא לא יחזור את הכפייתיות דווקא בתחום הזה. עכשיו, את אותו עיקרון ניקח, אדם שיש לו בעיות, שיש לו בעיות נפשיות, בעיות רגשיות, זה יכול לבוא לשני כיוונים. הוא יכול להיות נורא נורא צדיק, כתוצאה מהבעיות שלו, הוא יכול להיות נורא נורא רשע כתוצאה מהבעיות שלו. זאת אומרת, אז זה לא בטוח שבגלל שיש לו בעיות, הוא חייב להיות רע. זאת אומרת, הרע בא ממקום אחר. הרע לא בא מהבעיות. כי הבעיות יכולים, אותם בעיות, אדם יכול להיות נורא נורא צדיק. הנה, בחוג מסוים, נוער שנכנס לבעיות נפשיות, נהיה נוער גבעות, יושב שם בשומרון, ורב עם הערבים, וזה נוער מחוג מסוים דווקא. זאת אומרת, בגלל שהם התחנכו על השקפה מסוימת, על כיוון מסוים, הם לוקחים את ההשקפה הזאת בצורה קיצונית. הם לוקחים את ההשקפה עד הסוף. גם אצלנו. יש אנשים שקוראים לעצמם משמרת הקודש, משמרת הזה, הצד השווה שבהם, שהם מחפשים לפרק אלימות בצורה לא נכונה. כן, הם מפרקים את האלימות בצורה לא נכונה. זאת אומרת, יש להם בעיות, השאלה לאן זה הולך. השאלה לאן זה הולך, אם זה הולך לפה, או זה הולך לשם, או זה הולך לשם. אבל קודם כל צריכים לדעת שחלק גדול מבעיות של ילדים, שהם מה שאנחנו קוראים מופרעים ועוברים את הגבולות ולא שומרים גבולות, ולא חייבים לאף אחד שום דבר, נדבר על קבוצת ילדים הזאת, זה יותר נערים ונערות, זה מתחיל מכשל של בעיות במידות לפני כל דבר אחר. זאת אומרת, ילד שיש לו מידות טובות, הבעיות שלו לא ילכו לכאלה כיוונים. זאת אומרת, הבעיות ילכו לאיזה כיוון, אבל לא דווקא לכיוונים השליליים, לא דווקא לכיוונים של המעשים הכי גרועים. ולכן אנחנו צריכים לשמור על הילדים, אנחנו צריכים לשמור על הילדים חינוכית בכל מצב. בכל מצב אנחנו צריכים לשמור על הילדים חינוכית. היה לי עכשיו סיפור, הגיע אליי לטיפול אישה שרוצה להתאבד. למה היא רוצה להתאבד? היא סובלת מדיכאון קשה, מבעיות נפשיות קשות, והיא לא יכולה יותר לסבול את מה שהיא סובלת, והיא רוצה להתאבד. והיא כבר ניסתה פעמיים או שלוש, ולא הצליח לה. פעם אחת היא קפצה מהגשר בגאה, ונפצעה ולא מתה, ועוד פעם. לא משנה כל הסיפורים. אבל היא באה עם קושי מאוד מאוד גדול, וכל פסיכיאטר שראה אותה ישר השפז אותה, מחלקה סגורה, ונתנו לה כדורים, ומכות חשמל, כל הטיפול שעושים לבעיות של מי שרוצה להתאבד, יש לזה סדרת טיפולים, כל פסיכיאטר למד ויודע איך מטפלים במי שרוצה להתאבד. אני ראיתי שהאישה הזאת, נכון, יש לה דיכאונות, יש לה בעיות, יש לה קשיים לא פשוטים, אבל היא אישה עם הרבה יראת שמיים. היא לא אישה מקולקלת, אישה שיש לה יראת שמיים אמיתית. ולכן אני הלכתי איתה עם הכיוון של מה הקדוש ברוך הוא מסתכל על זה? האם הקדוש ברוך הוא, זה מותר, זה אסור, זה רציחה, על פי דין, את עוברת על איסור רציחה. אין הבדל בין לרצוח את השכן ללרצוח את עצמך. זה אותו איסור רציחה. מה יקרה לך בגיהנום? איזה אנשים תקבלי? מה את רוצה להתאבד? כי את סובלת? מהעבירה הזאת היא תסבלי בגיהנום הרבה יותר מכל הסבל שאת סובלת עכשיו. לא תרוויחי כלום. הלכתי איתה עם כיוון של כמובן שכל הסוג הזה של דיבורים עוזר באמת לאנשים שיש להם יראת שמיים, אבל יש להם בעיה. יש להם בעיה. והיא עשתה כבר כמה ניסיונות התאבדות. השיטה הזאת היא עבדה. זה עזר לה. זה עזר לה, היא הפסיקה לרצות להתאבד. היא עדיין סובלת. היא עדיין בוכה, היא עדיין מדיכאונות, לא פתרתי את הבעיה, לא ריפאתי אותה. לא ריפאתי אותה, אבל הורדתי את האיום הזה, בעלה היה צריך לשמור עליה 24 שעות ביממה. אפשר לחיות ככה. האיום הזה שהיא, היום היא רוצה לנסוע לאיזה מקום, נותנים לה, אפילו היא באה, היא גרה בבני ברק, היא באה אליי עם אוטובוס, נותנים לה לנסוע לבד. אין סכנה. אין סכנה, היא יכולה לעלות על אוטובוס, לבוא אליי, לחזור לבני ברק, אין סכנה. והכל, למה? התלבשתי על העירת שמיים שלה. זאת אומרת, הראיתי לה שמבחינת הקדוש ברוך הוא, מבחינת הזה, אין דבר כזה להתאבד. אין דבר כזה להתאבד. אין כזה, איך אמר רב שלמה זלמן אוירבך? הוא אמר שכל העבירה שאדם עושה, לא משנה איזה עבירה, אפשר לעזור בתשובה. לא משנה איזה עבירות הכי חמורות, אדם יכול לעזור בתשובה. חוץ מעבירה אחת. איזה עבירה אפשר לעזור בתשובה? ההתאבדות. מי שמתאבד, לא יחזור. הוא אומר, אז כולם חושבים, בטח הוא לא יכול לעזור בתשובה, כי הוא כבר מת. איך אפשר לעזור בתשובה אחרי המוות? אומר רב שלמה זלמן, נכון שטכנית הוא מת, אבל זה לא זה הסיבה שאי אפשר לעזור בתשובה. כי להתאבד זה לברוח, ביהדות אין לברוח. אז תתמודד, אין לברוח. אבל, עכשיו, כשאנחנו לוקחים ילד, היה לי עוד, הנה, אני אתן לכם עוד דוגמה. ילד בכיתה ח' באחד החיידרים הכי טובים בירושלים, שהתחיל סדרה של הצקות לרבה, בצורה מטורפת, מה ששמע לך. והם ארגנו את כל הכיתה ואת כל הקבוצה ואת כל הזה, 15 ילדים הוא ארגן ועשו לרבה, כל יום מעשה קונדס אחר, כל יום משהו אחר, זה עבר את כל, את כל הגבולות. והילד הזה הוא ילד בכיתה ח' והם החליטו, זהו, מסלקים אותו. לסלק ילד בכיתה ח' פירושו להרוס לו סיכויים להתקבל בשום ישיבה קטנה. ילד שסילקו אותו מחיידר. בכית אחת, אף ישיבה קטנה לא לוקחת אותו. זה, זה, זה גזר דין מוות. בא, אני דיברתי עם מנהל של החיידר, הוא אומר, תשמע, או גזר דין מוות לילד, או גזר דין מוות לחיידר, אי אפשר ככה להמשיך. אי אפשר, הוא עושה לנו את הכל. כמה שיחות שעשו עם הילד הזה, כלום לא עזר. בסוף, עוד הפעם, הלכתי איתו עם החלק של יראת שמיים. לא תמיד זה עובד, כן? אז רק ילד שהוא באמת ירא שמיים. אבל הילד הזה היה ירא שמיים, רק היה לו את הבעיות שלו. הלכתי איתו עם החלק של יראת שמיים. ואז אמרתי לו, תשמע, מה שעשית זה ביטול תורה דרבים. קודם כל, אחד העבירות הכי חמורות שיש בתורה, זה ביטול תורה דרבים. זה מהדברים הכי, הכי גרועים והכי חמורים שקיימים בתורה, הנושא הזה של ביטול תורה דרבים. אתה ברגע שעשית את זה והפרעת ללימודים בחיידר, עברת ביטול תורה דרבים. מבזה רבותיו, אמרתי לו, אם אחד מורה הלכה בפני רבו, שהוא לא מתכוון לבזות. רק להגיד את מה שהוא יודע, חייב מיטה. מורה הלכה בפני רבו, אז מבזה את רבו. אמרתי לו, אתה יודע איזה גיהנום יהיה לך על זה? אתה יודע איזה אנשים אתה יכול לקבל על זה? אתה יודע מה יש בזה? וכשהתחלתי לעשות ככה, לפרק את כל מה הוא עשה, כמו שאומרים לסעיפי אישום, לאיזה עבירות עשית פה, זה עזר. הילד הפסיק. זאת אומרת, כשאנחנו לוקחים ילד, שיש לו בעיה. אנחנו צריכים לזהות מה נקודות התרופה שלו. לפעמים אפשר לדבר עליו עם יראת שמיים. לפעמים אפשר לדבר עליו עם רגש. איך אתה פוגע בהורים שלך? איך אתה גורם שהם לא יוכלו לישון בלילה? איך אתה גורם שיהיה להם כזה צער? איך אתה פוגע באחים שלך, באחיות שלך? מה אתה עושה נזקים למשפחה? מה גרמת? מה עשית? כשאני נכנסתי עם ילד לכל המערכת הרגשית, לא כל ילד זה עובד, לפעמים ילד ההפך, שירגישו מה, שלא רק אני סובל, שיסבלו גם הם, שירגישו מה שהם עשו לי, שירגישו מה הם אשמים, לפעמים ילד יש לו רגש של נקמה נגד המשפחה, נגד החברה, וכשאני אתאר לו כמה פה סובלים, אז להפך, הוא ירגיש טוב עם זה. מה אני בא להגיד? קודם כל אנחנו צריכים לזהות, שני דברים. מה הנקודה שדרכה אפשר לדבר עם הילד. האם זה יראת שמיים? האם זה רגש? האם זה רווח והפסד? תועלת, לא תועלת? יש לפעמים דברים שתלויים ברווח והפסד, יש דברים שתלויים ברגש, יש דברים שתלויים ביראת שמיים. יש כל מיני כיוונים, כאילו מה כדאי לך, מה לא כדאי לך, מה אתה מרוויח, מה אתה מפסיד. חלק גדול מהילדים שמגיעים להתנהגות הקיצונית הזאת, זה ילדים שחיים בהרגשה של אין לי מה להפסיד. אין לי מה להפסיד. ילד בא ואומר, ההורים שלי שונאים אותי. החברים שלי שונאים אותי. המורים שלי שונאים אותי. כל העולם שונא אותי. כשילד בא ואומר ככה, פירושו, אני אין לי מה להפסיד. זה הרגשה של כזה ילד, אין לי מה להפסיד. אני מקרה אבוד, כולם שונאים אותי. עכשיו, איך אני מסתדר עם זה? איך אני חי עם זה שכולם שונאים אותי? אז הוא יעשה, לא אכפת לי, כי אין לי מה להפסיד. עכשיו, באיזשהו מקום, אני לא יכול להגיד לו, הם לא שונאים אותך, זה לא נכון, אתה טועה. למה אני לא יכול להגיד לו? כי זה אצלו כבר עכשיו מקובע, בכל הכוח, בכל הכוח. אני יכול להגיד לו, ואם הם שונאים אותך, אם הם שונאים אותך, אז אתה צריך להיות, אתה צריך לחשוב דרך חכמה איך לגרום להם לאהוב אותך. בשיטה הזאת, אתה לא תתקן כלום, אתה רק משאיר את המצב כמו שהוא. בסדר, אז אתה אומר, הם ידעו שהם ירגישו שאני אתנקם בהם. אז מה יצא לך מכל זה? כאילו, אז בוא תחשוב איך אתה עושה שהם כן יאהבו אותך. איך אתה עושה שהמצב הזה ישתנה? איך אתה עושה? מה אתה עושה? אמרתי לו, חברה. חברה מסחרית. היא מוכרת איזה מוצר, פתאום בא איזה מתחרה עם מוצר יותר מוצלח, והם לא מצליחים למכור. הם לא מצליחים למכור. דוגמה. יש משקה שנקרא קריסטל. לפני 40 שנה, קריסטל היה חברה שמכרה הכי הרבה. הכי הרבה. זה החברה שמכרה הכי הרבה. יום אחד הופיע קוקה קולה. קוקה קולה כבש את השוק, עשו מזה טעם החיים. הם כבשו את השוק, קריסטל ירד שהוא לא יכול למכור. מה עשה קריסטל? אמר, למה שאני אסגור את המפעל? הלך, הוריד את המחיר לחצי. בקבוק קריסטל, 2 ליטר, עולה חצי מבקבוק קוקה קולה, 1.5 ליטר. זאת אומרת, אפילו פחות מחצי המחיר של, של הקריסטל. יש לו מה שנקרא שוק של קונים, שאותם מעניין המחיר יותר מכל דבר אחר, והוא חי על זה. הוא חי על השוק הזה. זה נקרא פלח שוק, ובכלכלה קוראים לזה פלח שוק. הוא מצא פתרון. הוא מצא... במקום להגיד, הזה שלי לא הולך, אני אסגור את המפעל, במקום להפסיד הכל, לא, הוא מצא פתרון. הוא עובד על... תשאלו אותי איך אפשר למכור כל כך בזול, איך אפשר למכור כל כך בזול, התשובה היא פשוטה, הוא אין לו פרסומת, הוא לא עושה שום פרסומת, אף פעם לא משקיע שקל אחד בפרסומת. והם טוענים שהכסף של מה שהוא הוריד את המחיר והכסף של הפרסומת זה כמעט אותו דבר. זאת אומרת, הוא לא הפסיד כלום מזה שהוא הוריד את המחיר, כי הוא לא עושה פרסומת. הוא אומר שהמחיר הנמוך זה הפרסומת, לא משנה, זה תיאוריה מעניינת, אבל... כאילו, שונאים אותי, אף אחד לא רוצה לקנות אותי, אז הוא מצא פתרון. הוא מצא פתרון וכן קונים אותו. זה כיוון, זה כיוון חכם. זה כיוון חכם. היה שם חיידר אחד בקיית ספר, שצלצלו שאיזה ילד שאני הכנסתי, תבוא תוציא אותו, תוציא אותו מהחיידר. אמרתי, למה, מה הוא עשה? לא, תראה, אנחנו עכשיו, החיידר שלנו נהיה עץ. כל מי שלא עץ, אנחנו מוציאים. אמרתי לו, מה צריך להיות? מה זה הסיפור הזה? אז הוא אומר, אנחנו גרים, החדר שלנו הוא באזור שהזדקן. זאת אומרת, יש אזור שגרים אנשים כבר יותר, הראשונים ככה, יותר מבוגרים, ואין כבר ילדים באזור שלנו. כבר שנתיים, כיתה א', יש לנו 12 ילדים, 14 ילדים. אין לנו, לא הולך, אין לנו תלמידים. החלטנו, אנחנו... נהיה עץ. אז מכל כי הצפר, כל האלה שהם עץ, שולחים אלינו, קיבלנו 200 ילדים חדשים. אנחנו צריכים להוציא את כל אלה ש... הנה, לא משנה עכשיו, אני לא נכנס לפוליטיקה, אני רק בא להגיד, הרעיון המסחרי, יש לך בעיה, יש תמיד רעיון איך לפתור אותה. יש רעיון מסחרי, איך אני פותר את ה... אז אני הולך לנישה הזאת, זה פרנסה, אז אני חי מפה. עכשיו, מה אני בא להגיד? גם בילדים, בחינוך ילדים, זה אותו עיקרון. אנחנו צריכים למצוא, לילד יש בעיה. אני לא יכול לפתור את הבעיות הרגשיות של ילד מהיום למחר. נתחיל ככה. ילד שיש לו בעיות רגשיות, אני לא יכול לפתור אותם מהיום למחר. אין פתרונות קצרים לבעיות רגשיות. אבל התגובות, ההתנהגות החריגה, שהיא, כמו שאמרתי, תפוצץ לפעמים את המצב שהילד יצטרך לעזוב את הבית, שהילד יצטרך לעזוב את מקום הלימודים שלו, זה נזק לכל החיים. זה לא משהו, זה לא משהו קטן, זה לא משהו ככה. אם ילד בכיתה ח' או בכיתה ט' צריך לעזוב את הבית, זה צרות. אם ילד, זורקים אותו ממקום לימודים בכיתה ח' או בכיתה זה, אף מקום אחר לא יקבל אותו. גמרתי עם הילד. הדברים האלה הם לא פשוטים. הם לא פשוטים. אז קודם כל צריכים תמיד לחפש דרך מה אני יכול להיכנס לילד ולגרום לו כן לתפקד נכון עם הבעיה שלו. עוד לפני שפתרתי לו את הבעיה. קודם כל אני צריך להגיע לילד עם הבעיה שלו ולראות איך אני עוזר לו. איך אני עוזר לו שהוא לא יסתבך ליותר גרוע, שלא יקרה פה, נפילות, כמו שאומרים. וילד כשמגיע להרגשה של אין לי מה להפסיד, זה אסור שיקרה. אנחנו צריכים לאתר את המצוקה של הילד הרבה הרבה לפני שהוא מגיע למצב של אין לי מה להפסיד, כמו שאומרים שהוא מסוגל להתקשר למשטרה, להגיד אבא שלי או אמא שלי עשו לי ככה וככה. מי שעושה דבר כזה, ילד שמתקשר למשטרה נגד ההורים שלו, זה ילד שמרגיש אין לי מה להפסיד. זה ההסבר היחידי למה ילד יתקשר והתלונן למשטרה נגד נגד ההורים שלו. הילד מרגיש אין לי מה להפסיד. עכשיו איך אני מזהה שהילד נמצא שם? הילד לא מתקשר בהפתעה. אין דבר כזה ילד טוב בבית שהכל בסדר ופתאום מתקשר למשטרה ומתלונן על ההורים. הילד הרבה הרבה לפני שהוא מגיע לסיפור הזה, הוא מאותת לנו על מצוקות רגשיות. הוא מאותת לנו על מצוקות רגשיות, על קשיים רגשיים. זה יכול להיות או מבעיות חברתיות, או מבעיות לימודיות, או מבעיות בתוך המשפחה. כשילד יש לו בעיות חברתיות, כשילד סובל מחברים שמציקים לו, דיברנו על זה בעבר כבר כמה פעמים, שאנחנו צריכים לעזור לו מצד אחד, ואם אנחנו לא יכולים לעזור לו, להחליף לו מקום לימודים, ואם אנחנו לא יכולים גם את זה, לפחות לתת לו גיבוי, לתת לו הרגשה, עמך אנוכי בצרה. מה שאתה סובל, אני סובל איתך. מה שקשה לך, קשה גם לי. מה שכואב לך, כואב גם לנו. זאת אומרת, להיות איתו שותף לקושי, לבעיה. אסור בשום אופן. אסור בשום אופן להתחיל לתת לילד הרגשה, אתה השם ששונאים אותך, גם אם זה נכון. אתה השם שלא אוהבים אותך, שלא רוצים אותך, כי אתה בהתנהגות שלך מזמין את ה... וכן, דוגמה. ילד שהוא מאוד מאוד אגואיסט. רואה רק את עצמו, אוהב רק את עצמו, מכיר רק את עצמו. יש בבית משחק, יש בבית ממתק, הוא הראשון שמגיע לו, והוא לא יודע לתת לאחרים, והוא לא יודע לוותר לאחרים. זאת אומרת, זה דברים שקיימים. איפה הבעיה פה? הבעיה במידות. הילד יש לו בעיה במידות שהוא מאוד מאוד אגואיסט. לתקן דבר כזה, זה סיפור קשה וארוך. סיפור מאוד קשה, סיפור מאוד ארוך לתקן ילד שהוא אגואיסט. עכשיו, עד שאני אגמור לתקן, הוא גומר כיתה ח'. עד שאני אגמור לתקן את הבעיה שלו במידות. מה אני עושה איתו בינתיים? איך אני נותן להעביר את השנים של החדר? בחברה ישנאו אותו, וגם במשפחה, האחים והאחיות ישנאו אותו. כי הוא רואה רק את עצמו, והוא לא רואה שום דבר אחר. וזה קושי לא פשוט. קושי. עכשיו, ודאי שאני צריך לטפל בתיקון המידות שלו. אבל תיקון המידות זה תהליך ארוך, מסובך וקשה. והתיקון שלה, שכרגע של הבעיה החברתית שלו, עכשיו, אם אני בא ואומר לו, תשמע, בגלל שאתה אגואיסט, בגלל שאתה ככה, בגלל זה שונאים אותך, בגלל זה, אני צודק, אבל לא עזרתי לו. לא עזרתי לו. אני נתתי לו הרגשה שאתה סוג ב', אתה לא שווה, ואין מה לעשות איתך. אז מה הוא מרגיש? אין לי מה להפסיד. הנה, הגענו אין לי מה להפסיד. אותי בכל מצב ישנאו. כי הוא לא שולט, האגואיזם הזה יותר חזק מהשכל של הבן אדם. זאת אומרת, שאני מסביר לו שמבחינת שכל לא כדאי לך להיות כזה, הוא לא יכול. התכונה יותר חזקה מהשכל שלו. התכונה שולטת בו והיא יותר חזקה ממנו. לתקן את התכונה הזאת, זו עבודה קשה וארוכה. כרגע אני צריך פתרון. והפתרון הוא שאני צריך להראות לו שאפילו שאתה אגואיסט, אין לאף אחד רשות לעשות לך צרות. אין לאף אחד רשות להציק לך. אין לאף אחד רשות לשנוע אותך. זאת אומרת, אני כן צריך לתת לו גב שאין קשר בין מה שאתה סובל לבין הבעיה שלך במידות. האמת שיש קשר, אבל הוא לא מסוגל, הוא לא מסוגל בגיל הזה, בגיל הזה הוא לא מסוגל להכיל את זה. ילד בגיל הזה לא מסוגל להכיל את הקשר, הוא יותר מגיע למסקנה של אין לי מה להפסיד. וזו מסקנה מאוד מאוד מסוכנת. ילד שיש לו קושי בלימודים, ילד שיש לו קושי בלימודים, הוא מרגיש בכיתה שהוא סוג ב', כולם יודעים, הוא לא יודע, כולם מבינים, הוא לא מבין, לכולם יש חברותות, לא אין חברותות, כל הבעיות של, של, של קשיי למידה. עכשיו, חלק מקשיי למידה, יש פתרונות, אבל הפתרונות הם, למשל, ילד שצריך את הלין, והילד אומר, אני לא לוקח, לא רוצה לקחת את הלין, אז אתה לא לוקח את הלין, תראה איזה בעיות יש לך בכיתה, תראה איזה בעיות יש לך בחברה, תראה איזה בעיות יש לך עם הזה שלך. עכשיו, אני צודק, נשארתי צודק, אבל מה הילד מרגיש? הילד מרגיש, אני לא שווה ואין לי מה להפסיד. אין לי מה להפסיד כי אני לא שווה. ולמה הוא לא שווה? כי הוא לא לוקח את הלין, אבל את זה הוא לא מסוגל להבין. הוא לא מסוגל להבין, לחבר אחד עם, את זה עם זה. הוא לא שווה, בנקו הוא לא שווה. גם אם הוא ייקח את הלין, הוא יהיה לא שווה. עכשיו, אנחנו תקועים הילד הזה, ואנחנו משתמשים עם, עם כל המקרים שקורה לו, וכל הצרות שיש איתו, אנחנו משתמשים, הנה הוכחה, שאתה צריך את הלין. הנה הוכחה שאי אפשר להמשיך ככה. ואנחנו צודקים. אבל אחרי שאנחנו צודקים, אנחנו בסכנה שהילד יגיע לדקה של ייאוש, של אין לי מה להפסיד. זו דקה מאוד מאוד מסוכנת, כי אז הילד הזה נופל לגמרי. הילד הזה אז נופל לגמרי, ואין לנו פתרון לבעיה הזאת. ברגע שהוא מגיע למסקנה הזאת, אנחנו בצרות. לכן, גם כשאנחנו רואים את הבעיה, אנחנו צריכים בצורה חכמה לתת לו הרגשה, אין קשר בין איך שאתה מתנהג והצרות שיש איתך והבעיות שיש איתך, לבין איך אנחנו מקבלים אותך. אנחנו מקבלים אותך כבן שלנו, אנחנו מבינים את הקושי שלך, מזדהים עם הקושי שלך, כואבים את הקושי שלך, למרות שאנחנו חושבים שאתה לא חכם כי יש פתרון ואתה לא עושה אותו. זה מין סתירה מיני ובה. זה סתירה מיני ובה. אבל הסתירה הזאת היא הכרחית. היא הכרחית כי בלי זה, זה לא הולך. רבי יששכר זלמן, רבי יששכר זלמן מלצר, בעל אבן האזל, הוא היה נחשב מבחינת גדלות בתורה, הוא היה נחשב משהו שלא רואים, לא רואים דבר כזה. כל גדולי הדור הקודם, לא הקודם, הוא היה הקודם, הגדולי הדור שלפניו, התפעלו ממנו בצורה שאי אפשר לתאר, אי אפשר לתאר את הלמדנות של רבי יששכר זלמן, אי אפשר לתאר. כשבעיה בא אליו בחור לדבר בלימוד, היו בחורים שהיו שואלים, מתחילים לדבר, מביאים איזה קושייה, שכל הקושייה לא מתחילה, היא שטויות, היא בלי רמה ובלי טעם ובלי ריח. רבי יששכר זלמן מיד היה מסובב, כאילו הוא הבין, הוא הבין את הקושייה, הקושייה שלך זה בדיוק הקושייה של כבי עיר, הקושייה שלך זה בדיוק של תוספות בדף זה וזה. הוא תמיד היה מסובב לבחורים, לתת להם הרגשה שהם ממש למדנים, הם הביאו קושייה אדירה, והוא היה אומר להם חבור, יש למה לתרץ את הקושייה שלהם. ובחור שבחיים לא היה מסוגל לשמוע יותר מחצי דקה שיעור, פתאום היה מסוגל לשמוע את רבי יששכר זלמן. למה? כי רבי יששכר זלמן נתן לו הרגשה שהחבור הזאת היא תשובה לשאלה נפלאה שהוא הצליח לשאול. זאת אומרת, הוא היה לו פסיכולוגיה איך לעבוד עם הבחורים, ואלפי בחורים חלשים, הוא הציל. הציל ממש. הפך אותם לתלמידי חכמים. דרך השיטה הזאת הוא ידע תמיד איך לסובב בחור, לתת לו הרגשה שהוא למדן, לתת לו הרגשה שהוא יודע ללמוד. החזוני שהיה בא לבחון בחיידרים, בישיבות, תמיד הוא הקפיד לשאול רק שאלות מאוד קלות. ואנשים לא הבינו. אנשים לא הבינו מה זה. מה החזוני שואל שאלות שכל אחד יודע לענות. ובדיוק זה היה השיטה בגדולי ישראל. לעודד את הבחורים, לתת להם הרגשה שהם טובים, לתת להם הרגשה שהם מבינים. רב אלישיב אמר פעם, בשנים האחרונות, הוא אמר פעם לאחד האנשים הכי קרובים אליו, שאולי פעם בחודשיים מישהו שואל אותו שאלה לעניין. זאת אומרת שכמעט כל השאלות ששואלים אותו, זה לא לעניין. הוא אומר, אולי פעם בחודשיים קורה שמישהו שואל אותו שאלה שהיא שאלה לעניין. אבל כל האלה שבאו לרב אלישיב הרגישו שהם שואלים מצוין, והוא עונה להם מצוין, והכל בסדר. אף אחד לא הרגישו סתם... זה שיטה שחייבים ללכת איתה. כל הגדולים הלכו תמיד בשיטות האלה, אף פעם לא נתנו, חוץ מבודדים שהיה להם שיטה הפוכה, אבל כל... מספרים שרב נוחם פרצוביץ, שהיה בא לדבר עם הבריסקרוב בלימוד, אז היו שומעים בכיס שלו את המפתחות ככה רועדים, מרוב פחד כל הגוף שלו היה רועד לדבר עם הבריסקרוב בלימוד. אבל כל השאר אנשים היו באים ומרגישים שהם יודעים לדבר, שהם יודעים ללמוד, כי הוא היה מתייחס. אנחנו צריכים לתת לילד הרגשה שהוא טוב, איכשהו הוא טוב לנו. אנחנו מקבלים אותו איכשהו. אנחנו מתחברים אליו איכשהו. זה נקודה נורא נורא חשובה, כי אסור לילד להגיע למצב של אין לי מה להפסיד. עכשיו, במקביל, אני צריך לטפל במצוקות הרגשיות שלו. והמצוקות הרגשיות שלו, תמיד, הבעיה למשל עם כל מקצוע הפסיכולוגיה, מקצוע הפסיכולוגיה, היה לי עכשיו סיפור של אישה עם בעיות שלום בית מאוד מאוד קשות, שהצד השווה שבהם, שבעלה מתעלל בה בצורה מטורפת. פשוט מטורפת, הוא היה מתעלל בה, שאי אפשר לתאר מה היא עברה. ואני נתתי לה כמה עצות איך כאילו לשים את הבעל הזה במקומו, ואז מתקשרת אליי פסיכולוגית מאוד גדולה, שהיא המטפלת של הבעל הזה, והיא אומרת לי, תראה, הוא שנים לא מחובר לעצמו, ואני צריכה להחזיר אותו שיהיה מחובר לעצמו, אז כרגע אם היא עושה לו קונטרה, אם היא נלחמת בו, אז זה מקלקל את כל הטיפול, אז תבין שעד שהוא לא יגמור להתחבר לעצמו, אז אי אפשר לחזק אותה. אמרתי לפסיכולוגית, בסדר, הוא לא מחובר לעצמו, שמענו כאלה דברים. אבל את מבינה שחוץ מה שהוא לא מחובר לעצמו, הוא מושחת במידות. הלא מחובר לעצמו הולך דווקא לכיוון הזה, הלא מחובר לעצמו הולך לכיוון השני. יש אנשים טמבלים שהאישה מנצלת אותם, לוקחת מהם כסף, קונה מה שהיא רוצה, עושה מה שהיא רוצה, לא מסדרת את הבית, לא מבשלת, הכל הם מבטרים לה, הכל זה בסדר, למה? כי הם גם לא מחוברים לעצמם. אבל זה לכיוון, לכיוון הטוב. יש אנשים שגם האישה עושה מנו צחוק, אבל הכל לכיוון הטוב. ויש אנשים שזה לכיוון הרע, שניהם לא מחוברים לעצמם. אמרתי, תראי, הוא מושחת במידות. אמרתי, את מכירה, בתור פסיכולוגית, את מכירה כזה מקצוע שנקרא מידות? אין לכם כזה מקצוע. הפסיכולוגיה באה ואומרת, מה היה בילדות, איזה משקעים יש לך, איזה זיכרונות יש לך, איזה הורים גדלת, איזה זה, אבל אין דבר כזה שנקרא מידות. וזה טעות פטלית. וזה טעות פטלית. עכשיו, כשאנחנו באים להתעסק עם ילדים, אנחנו צריכים לזכור, לילדים יש מידות. רוב המידות של ילדים, למרבה הבושה, צריכים להגיד את האמת. זה ירושה מאיתנו, מההורים. זה לא... אנחנו מתלוננים על המידות של הילדים, אבל צריכים לדעת שזה... באיזשהו מקום, אנחנו... מה?
ראו את זה איפשהו.
לא ראו. מידות זה משהו... כן. מידות זה תורשה. יש ילד מושחת במידות שהוא לא ראה את אבא שלו. אבא שלו מת כשהאמא הייתה בהיריון, והילד יצא עם אותה מידות של האבא. זה תורשה. זה כתוב הגויים, זה לא... ככה הגויים כותב במשלי, שרוב המידות של ילדים זה תורשה מההורים.
זה בני תשע
מידות,
זה
נדון. מה?
בני תשע
מידות. מה אתה אומר?
גם בני דון, יש בני תשע מידות. בני תשע מידות.
כן. לא, זה משהו אחר. זה משהו אחר.
גם
אשמה
שלנו.
כן, אבל זה פגם רוחני. זה לא פגם. בני תשע מידות, זה פגם רוחני שמסוג אחר לגמרי. זה לא מה שאנחנו מדברים. זה יותר סוג של טומאה. זה יותר סוג של, לא מידות, לא מידות בנפש, אלא, מה? זה טומאה כזאת, זה משהו, זה סוג של, סוג של, הסטייפלר אמר שבדור שלנו לא צריכים לחשוש. לא צריכים לחשוש.
מה? מה לא? החזון יש לנו שם מלחמה, הדור שבעצם היו שם,
מה? באו לסטייפלר לשאול אותו שיש בחור מצוין, אבל ההורים שלו בעלי תשובה, והם לא שמרו טהרת המשפחה כש...
הבן בני נידה,
כן. דוגמה. אז לא שמרו טהרת המשפחה. מה?
רוב הבעלי תשובה.
כן, אז באו לשאול את הסטייפלר אם אפשר לעשות שידוך עם כזה, עם כזה בחור.
גם בני צנועה, לא בדבר.
כן, אז הוא אמר, שהיות והיום בני תשע מידות זה דבר שלא מקפידים עליו, כי אי אפשר היום להקפיד על דבר כזה. אי אפשר, כי 99.9% מהאנשים משהו אתה תמצא אצלהם מהתשע מידות תמיד. זה לא פשוט. זה לא פשוט בכלל. זה לא סיפור פשוט. אז אמר, אז היות בדור שלנו אי אפשר, אז גם זה יורד. הוא אמר, לא להקפיד על זה. לא להקפיד על זה בכלל. אז אמר, אבל זה סוג אחר. אני מדבר על מידות, למשל, כעס, קמצנות, אכזריות. אני מדבר על מידות אגואיזם. אני מדבר על מידות בנפש, בתכונות. אדם שיש לו בתכונה את המידות הרעות. אדם שהוא מושחת במידות בתכונה. אז צריכים לדעת שמצד אחד אני צריך לעזור לו. אבל מצד שני, זה לא פתרונות של מהיום למחר. זה פתרונות ארוכים מאוד, זה פתרונות, זה הליכים מאוד מסובכים, זה מחייב המון המון עבודה עצמית. המון עבודה עצמית. זה לא דברים שאני יכול להגיד לו, שמע, יש לך בעיה מידות, אז ממחר שתתנהג אחרת לא יהיה לך בעיה מידות. אין דבר כזה. אי אפשר, אין שיטה, אין שיטה לפתור בעיות המידות עם הדרכה. בעיה המידות, אדם צריך לתרגל לפעמים חודשים ולפעמים שנים כדי לתקן מידות. והוא צריך מוטיבציה מאוד מאוד גבוהה לעבוד על התיקון המידות הזה. זה לא דברים שנהיים לבד. ובינתיים מה יקרה? בינתיים הוא מסתבך על כל הראש. בגלל הבעיות שלו המידות. לכן צריכים להפריד בין הפסיכולוגיה לבין הדברים האלה. ולכן אני חייב לקרוא את המידות של הילד ולעזור לו בנתונים הקיימים. להבין את הקושי שלו ולעזור לו בנתונים הקיימים. אני לא יכול לוותר על זה. ודבר ראשון זה להילחם בהרגשה של אין לי מה להפסיד. זה הדבר הכי מסוכן והכי הכי בעייתי אצל ילד. עכשיו, אין לי מה להפסיד, אמרתי, בא מכמה כיוונים. כיוון ראשון, שונאים אותי. כיוון שני, אני כישלון. אני כישלון, אני לא שווה, אני מקרה אבוד. דבר שלישי, שילד אומר, תשמע, זה לא בשבילי. כל כך הרבה ללמוד, זה לא בשבילי. כל כך הרבה, כל כך ארוך להתפלל, זה לא בשבילי. כל כך הרבה הלכות, שבת, אסור, מותר, זה לא בשבילי. כל התקנות האלה, אני שבת שלמה צריך לשבת, להשתעמם, אין לי מה לעשות עם עצמי, אני אין לי סבלנות להתפלל כל כך הרבה זמן, אין לי סבלנות ללמוד, אסור לי לשמוע נגנים, אסור לי לשמוע רדיו, אסור זה, מה אני אעשה כל השבת? מה אעשה כל השבת? מה אתם רוצים בחיים שלי? כל השבת בשבילי, עינוי אחד גדול, לא יכול ככה לחיות. עכשיו, ילד בא שאומר דבר כזה, מאיפה זה בא? מאיפה זה בא שילד בא ואומר, אני לא יכול לשמור שבת, אני לא יכול לשמור זה, אני לא יכול לשמור זה. זה בא מבעיות קשות מאוד שיש לו עם עצמו. זה לא, אנחנו לא חיים היום בדור של פילוסופיה. אנחנו לא חיים היום בדור שאנשים ישבו והתעמקו וחשבו והגיעו למסקנה שזה כן אמת או לא אמת או זה ככה או זה ככה. אין ילדים היום פילוסופים, זה לא קיים. וכל הילדים האלה שמתפקרים ועוזבים ומתקלקלים, זה בעיות רגשיות. זה הכל בעיות רגשיות. עכשיו, כשאני פוגש ילד עם בעיות רגשיות, אם אני אתן לו גב, אם אני אתן לו הרגשה שאני מבין אותו, אם אני אתן לו הרגשה לא רק שאני מבין אותו, אלא שאני מקבל אותו כמו שהוא. מה הכוונה מקבל אותו כמו שהוא? כל הכיתה שלי, אף אחד אין לו כזה בעיה כמו שלי. אני היחידי חריג בכיתה מכל הכיתה. בואו ניקח אפילו דוגמה קיצונית. ילד שגונב. ילד קטן שגונב בדרך כלל קורה כמעט כל הילדים. בגיל קטן אין כמעט ילד שלא גונב פעם, פעמיים, שלוש בתור ילד קטן. ההורים מטפלים בזה וזה נגמר. אבל אני מדבר על ילד שמגיע לגיל 10 ו-12 ו-14 ו-15 ולא מפסיק לגנוב. ויש לו מין דחף, כמו שיש מחלה שנקראת קלפטומניה, שזה אנשים שהיה פעם, ראש הממשלה הראשון היה בן גוריון, אשתו היה לה קלפטומניה. היא הייתה הולכת לכל הסופרים וגונבת. וזה היה בושות, האישה של ראש הממשלה. לא היה חסר לה כסף בבית, היא לא רצה לחסוך כסף בגנבות האלה. והוא מסכן, היה לו מזכיר מיוחד שהיה הולך כל יום לחנויות איפה שהיא גנבה ומשלם את הכסף. כבר, בעלי החנויות היו כבר יודעים והם נותנים לה לגנוב. היו רושמים מה היא לקחה ואחר כך היו מקבלים את הכסף חזרה. אז, הנה, זה מחלה, כן? עכשיו אני לוקח כזה ילד. מה הוא מרגיש? הוא מרגיש אני סוג ב', אני לא נורמלי. ככה ילד הזה מרגיש. ואני בא ואומר לו, תשמע, אתה גונב, וגניבה זה דבר אסור וחמור ושלילי וזה וזה וזה, ויש לך מחלה שאתה לא משתלט על זה, אתה בכל זאת גונב. תדע לך, לאנשים אחרים יש מחלות אחרות. לך יש את המחלה הזאת, לאנשים אחרים יש את המחלות האחרות. אתה עדיין, יש לך זכות קיום בעולם עם הבעיה שלך. זה לא שבגלל שיש לך כזה בעיה, התחיל, כמו שאומרים, יקרת תיקרת את הנפש הזאת. אנחנו לא גוזרים עליך איסור קרת. זאת אומרת, הנקודה, לא לקחת בן אדם, לפסול אותו. יש אחד סיפר, אחד עסקן, והסיפור הזה הוא בשבילי היה בית ספר, להמון דברים. והוא בית ספר לחינוך ילדים ובית ספר להכל. סיפר עסקן אחד, שהוא נלחם בתופעה של ההופעות של זמרים. יש הופעות של זמרים, באים נוער, הוא טוען שזה קלקול גדול ונזקים גדולים. ולפעמים גם עושה מעורב, ובחורים בחורות יחד, ונפגשים אחר כך, ופה יש בזה הרבה צרות בכל התופעה הזאת של, כמו שאומרים, בגן סאקר או באין כמה צלבה, מביאים איזה זמר ובאים שם כל הזה. הוא עושה מלחמה נגד הזמרים. בקיצור, היה זמר אחד שנחשב מאוד נערץ על כל הנוער ועל כל הזה, והיה נגדו איזה לשון הרע מאוד מאוד גדול, שידעו בבירור, בבירור עם הוכחות ממש משפטיות שזה אמת הלשון הרע. אז הוא בא לרב ניסים קרליץ ואמר לו, תשמע, יש לנו לשון הרע על הבן אדם הזה, והוא מאוד חזק, מאוד אמיתי, אנחנו נפרסם מודעות עם חתימות של הרבנים, ואנחנו נחסל את הבן אדם, נעשה דבר כזה, זה יפחיד את כל הזמרים, נעצור את כל העת כזה של ההופעות, זה הזדמנות לתיקון גדול לכל הנזק הזה של הזמרים. ככה הוא בא לרב ניסים קרליץ. התשובה של רב ניסים הייתה, להוציא פסק דין ברבים על אדם שהוא לא בסדר, שהוא רשע, צריך סנהדרין גדולה. אין דבר כזה להוציא, לפסול בן אדם ככה. רב ניסים ככה ענה לו. הוא אומר, אתה רוצה לפסול בן אדם בפרסיה? הוא אומר, על פסק כזה צריך סנהדרין גדולה. כל ההוכחות שתביא לי לא שווים כלום. זה צריך סנהדרין גדולה. מה זה אומר? מה זה אומר הסיפור הזה? הוא אומר דבר אחד. בחינוך ילדים אנחנו צריכים אותו דבר לחשוב. לתת לילד הרגשה, אתה חוץ לקהל, אתה אין לך זכות קיום, כי אתה מושחת עד כדי כך, אתה גרוע עד כדי כך, זה צריך סנהדרין גדולה. אני בתור אבא לא יכול להגיד לו את זה. אני בתור אבא לא יכול להגיד לו את זה, אני בתור רב לא יכול להגיד לו את זה, אני בתור ראש ישיבה לא יכול להגיד לו את זה. אין דבר כזה. אין דבר כזה. הגישה הזאת, שאנחנו בקלות פוסלים אנשים, מכשירים אנשים, מקדשים אנשים, לזה שרים יום ימי המלך, לשני שרים כאן הראשון עם הגדה, באותה מהירות זה מתחלף לנו. כל הדברים האלה הם לא נכונים, והם מזיקים והם הרסניים בצורה לא נורמלית. והשני שמעת את המשפט הזה של רב ניסים, שאמר, לפסול בן אדם צריך סנהדרין גדולה, זה אמר לי, רגע, גם בחינוך ילדים זה אותו דבר. אנחנו צריכים לתת לילד הרגשה, אתה לא טריף. יש לך בעיה, בסדר? יש לך בעיה. אתה עושה דבר לא בסדר, צריך לתקן את מה שאתה עושה. ואני אעזור לך לתקן אם אני אצליח, ואם אני לא אצליח, אז אני אבכה, שלא הצלחתי. אבל אני לא הופך אותך חוץ לקהל, פסולי קהל, בגלל הדבר הזה. זה נקודה מאוד מאוד חשובה בטיפול בבעיות האלה. טוב, אנחנו נמשיך עם הנושא הזה בשבוע הבא.